פרשת השבוע, פרשת מסעי. והנושא שנלמד מפרשת מסעי זה נושא שהאמת שהיה לנו כבר התחלה שלו בפרשה קודמת, פרשת פנחס.
פנחס
היה לנו בפרשת פנחס, פרשה קודמת, את אותו עניין כמו שיש לנו גם בפרשה שלנו. זה הנושא של חלוקת ארץ ישראל. למדנו בפרשת פנחס את הנושא של הגורל המיוחד שהקדוש ברוך הוא אמר שצריך לעשות כדי לחלק את ארץ ישראל. היה שם תיאור על הגורל בפרשת פנחס, וגם כן בפרשתנו. פרשת פנחס היה לנו את כל הלשון של נחלת ארץ ישראל עם נוס לופחד וכולי, עם כל הנושא הזה. ופרשתנו, פרשת מסעי, שזה הפרשה האחרונה המסיימת ומסכמת את ספר במדבר, יש לנו עוד הפעם עריכות גדולה על כל הנושא של חלוקת ארץ ישראל. פה בנושא הזה של חלוקת ארץ ישראל אנחנו רואים כמה דברים שמצריכים הבנה, עניין של פלא. ודווקא בנושא הזה של הגורל שלמדנו עליו גם בפרשת פנחס, הוא כתוב גם כן בפרשת מסעי, מופיע עוד הפעם בפרק למד ג' בפסוק למד ד' בפסוק נון ד', יש לנו עוד הפעם את הנושא של הגורל שמוזכר שם. ויש לנו את העניין הזה של הגורל, שמה כאן לא מובן. יש כאן כמה דברים לא מובנים. אחד מהדברים הלא מובנים זה איך יש כאן דבר בהיפוכו. מצד אחד התורה אומרת לנו שאיך צריך לחלק את ארץ ישראל על פי היגיון, לרב תרבה נחלתו ולמאה תמיד נחלתו. זאת אומרת שאיך החלוקה מתבצעת, חלוקה מאוד הגיונית. וכפי שלמדנו את זה גם כן ברש"י, שרש"י תיאר לנו שארץ ישראל לא התחלקה לפי מידת שטח. זאת אומרת שהחלקים לא היו שווים בגודל וחיצוניות לפי חלוקת שטח, אלא זה היה לפי שומה, אמר רש"י. מה זה שומה? לפי ערך,
איכות.
זאת אומרת, אחד יכל לקבל חלק קטן והשני קיבל גדול הרבה יותר, כי יחסית הם שווים אותו דבר. זאת אומרת שהחלוקה הייתה לפי ההיגיון, לרב תרבה ולמעט תמיד. ביחד עם זה, באותו מידה, מה כתוב? התורה אומרת, והתנחלתם את הארץ בגורל. ככה הפסוק אומר בפרשת מסעי. איך אפשר ואיך צריך לחלק את ארץ ישראל? בגורל. מה זה גורל? גורל זה משהו שהוא לא על פי היגיון. או הפסוק שקראנו ולמדנו את זה בפרשת פנחס, אך בגורל יחלק את הארץ. נשאלת השאלה, איך אפשר לתווך בין שני הפכים? מצד אחד אומרים לנו שזה גורל, מצד שני אומרים לנו שזה היגיון. שאלה שנייה שצריך להבין, יש תיאור מעניין בגמרא. גמרא במסכת בבא בתרא אומרת ככה, איך היה הסדר לפני שעשו את הגורל? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, לא נתחלקה אלא בגורל שנאמר אך בגורל, ולא נתחלקה אלא באורים ותומים שנאמר על פי הגורל. הכיצד? איך היה תהליך הדברים? אומרת הגמרא כך, אלעזר מלובש אורים ותומים, ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו. היה מעמד מאוד מרגש, מאוד מעניין. וקלפי של שבטים וקלפי של תחומים מונחים לפניו. היה לו שתי קופסאות. באחד היה שמות של כל השבטים, 12 פתקים עם שמות השבטים, ובשני היה תחומים של ארץ ישראל. והיה מכוון ברוח הקודש. אלעזר הכהן, לפני שמוציאים את הפתקים, הוא אומר מראש ברוח הקודש, ואומר, זבולון עולה, תחום אקו עולה עמו. הוא אומר מראש, כשיציאו את הפתק זבולון ויצטרכו להוציא את הפתק של השטחים, תראו שעם זבולון ילך החלק הזה שלנו. טרף בקלפי של שבטים, ירבב את כל הפתקים שיש שם את השמות של השבטים, ועלה בידו זבולון. טרף בקלפי של תחומים, ועלה בידו תחום עכו. אז ראו דבר פלא, עוד לפני שהוציאו, כבר ברוח הקודש אומרים, מה הולך לעלות. וחוזר ומכוון ברוח הקודש ואומר, נפתלי עולה, ותחום גינוסר עולה אימו, באזור של טבריה. ואז ככה היה, תרב בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי, תרב בקלפי של תחומים ועלה בידו תחום גינוסר. וכן כל שבט ושבט.
למה זה צריך? לא היה מספיק להוציא מקלפי וקלפי?
או, למה לא היה מספיק? רוח הקודש של אלעזר.
למה צריך רוח הקודש?
זאת אומרת, השאלה היא, הסדר הדברים היה שקודם היה רוח הקודש ואחר כך הוציא. אבל אם ברוח הקודש על ידי האורים ותומים הוא אומר, אני רואה עכשיו באותיות המהירים שהנה הולך לצאת, הוא מערבב ואומר, הנה אתה תוציא פתק זה וזה ופה הוא, אם אתה מאמין לאורים ותומים, אז הגורל מיותר? מה צריך את הגורל? יש אורים ותומים? השאלה שלנו מכוונת לכיוון הגורל בשיחה שלנו היום. מה המטרה בגורל? א', מצאנו, תודה, שאלה ראשונה, אם זה על פי היגיון, למה צריך גורל? פה, אם כבר אתה רוצה משהו אלוקי, יש לך הורים מתומים, למה אתה צריך גורל? שאלה שלישית, זה כבר דבר מעניין. כתוב אצלנו בפרשה, מיד בתחילת פרק למדלת, מתי שהתורה מתחילה לפרט לנו את הסדר של הגבולות של ארץ ישראל, כתוב כך, מדבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם מנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. דרך כלל שכתוב צב את בני ישראל ואמרת עליהם, זה הרי כפל. אם כתוב צב את בני ישראל, אז מה צריך להוסיף ואמרת עליהם? בדרך כלל, יש לנו את זה בתורה יותר מפעם אחת, הכפל הזה, צו את בני ישראל הולך על הבידים. ואמרת עליהם, בידים צריכים לדאוג שהעם יעשה את מה שמוטל עליהם. בענייננו, מה זה צו את בני ישראל ואמרת עליהם? אז מאוד מעניין, אומרים על זה חכמים, במקום אחד כתוב, להזיר בית דין על כך, בית דין היו צריכים להזיר שמה? שלא יוציאו לעז על הגורלות. לא יהיה מצב שעם ישראל יגיד מה עשו גורל, כמו שרואים לפעמים בין ילדים עושים הגרלה, ולא בדיוק מרוצים מהתוצאות, ואומרים אתה לא עשית ככה, ולא בדיוק ככה, ולמה ככה, ואחרת, כדי שלא יוציאו לעז על הגורלות, אז צב את בני ישראל ואמרת עליהם, תזהיר את בית הדין שיתנו להם מראש את הכיוון, את המילים הנכונות שהם יתייחסו לגורל בצורה מלאה ונכונה. זה ביטוי אחד שכתוב. ביטוי אחר יותר חזק, יותר חריף, כתוב בתשובות הגאונים, העובר על הגורל כעובר על עשרת הדברות. עד כדי כך כתוב ביטוי שהגורל היה טיפל, והיה צריך לקבל עוצמה כזו גדולה, שמי שעובר על הגורל קובר על עשרת הדיברות. כשאחורה נשאלת השאלה, למה כזה לשון, כזה ביטוי חריף? היה יכול להגיד, העובר על הגורל, עובר על ציווי השם. למשל, הרי יש את הפסוק ידוע במשלי, הפסוק אומר, בחיק יוטל את הגורל, ומהשם כל משפטו. זאת אומרת שגורל, אתה עושה גורל, אבל התוצאה היא אלוקית. אז מקסימום אתה יכול להגיד, העובר על הגורל, כעובר על ציווי השם. או תמצא איזה ביטוי אחר. אבל לבוא ולהגיד, העובר על הגורל, כעובר על עשרת הדיברות, זה כמו, אנוכי השם אלוקיך, כמו לא יהיה לך, למה העמדנו את הגורל בכזה רף גבוה? בעצם שלושת השאלות שאנחנו שואלים, מובילים אותנו לכיוון אחד. מה זה הגורל הזה שמעמידים אותו בעוצמה כל כך גדולה וכזה רף גבוה, עושים מזה כזה עניין גדול וחשוב? מה העניין של הגורל? אז כדי להבין את זה אנחנו נקדים ונאמר ש ידוע שהתורה מתנו בה שלושה התייחסויות. איך התורה ביחס אלינו? מה זה התורה בשבילנו? מצאנו שלושה התייחסויות ביחס לתורה. פעם התורה נקראת בשבילנו ירושה, פעם התורה נקראת בשבילנו קנייה ומחירה, ופעם התורה נקראת בשבילנו מתנה. ונעבור על שלושת הביטויים במקורות שלנו. ירושה, ידוע וכולם מכירים את הפסוק הידוע ב-12 הפסוקים, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. פירושו של דבר שהתורה בשבילנו ירושה. יש גם את הביטוי בפרקי אבות שאומר עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. מה זאת אומרת? שיש בתורה עוד חלקים, עוד שלב. התורה היא לא רק ירושה, התורה יש לה נקודה נוספת. מה זה הנקודה הנוספת שיש בתורה? תורה זה כמו מחירה. איפה רואים שהתורה זה כמו מחירה? מקח וממכר. אז יש את הלשון שכתוב במדרש רבה, יש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מחרתי לכם תורתי, נמכר עמו. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מחרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מחרתי לכם את התורה, אבל גם אני נמכרתי ביחד. לא כמו שאתה מוכר בית, אז מחרת את הבית. אתה לא נמכרת עם הבית ביחד. אומר הקדוש ברוך הוא היהודים, קניתם ממני את התורה, קניתם גם אותי. אני נמצא בתוך התורה. אז רואים שהתורה זה כמו ביזנס, עניין של קנייה ומחירה. והתורה נקראת גם מתנה. כולנו מכירים את הלשון בתפילה שאומרים בחג השבועות, חג מתן תורתנו. יש גם לשון בגמרא שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ואחד משלושת המתנות זה עניין של תורה. זאת אומרת התורה נקראת מתנה. שלושה ביטויים על התורה קראנו את זה מהמקורות שלנו. ביטוי אחד שהתורה, תודה, התורה נקראת מתנה, התורה נקראת מכירה, התורה נקראת ירושה. מה זה סתם ככה ביטויים יפים, פעם ככה פעם ככה? הרי ודאי שכל ביטוי הוא בעל משמעות, כל ביטוי יש לו מסר, ושלושתם נכונים. התורה היא גם ירושה, היא גם מכירה, והיא גם מתנה. מה ההבדל בין שלושת הביטויים האלה? אז כדי להבין את ההבדל, בוא נבין מה ההבדל כפשוטו בין ירושה לקנייה למתנה. כפשוטו בעולם, מה ההגדרה של ירושה ומתנה ומחירה? ירושה, מה המאפיין של ירושה? היורש לא משנה לנו לא את הרמה השכלית שלו ולא את הגיל שלו ולא את המצב הפיננסי שלו. אם אבא שלו מת והשאיר לו ירושה, הבן יקבל את הירושה. אם אין בן, אמרנו גם את זה פרשת פנחס, אם אין בן, בסדר ההשתלשלות של הדברים, אבל היורש, לפי כל דיני התורה מי הוא היורש, אם לפי הכללים הוא היורש, אז הוא יקבל. אז בכלל לא משנה לנו מה מצבו ומה עניינו, הוא שייך לזה. מה ההגדרה של ביזנס, קנייה ומכירה? כאשר אתה מקבל את החפץ באמצעות קנייה, למה קיבלת את החפץ? כי אתה שילמת, השקעת, התאמצת, הכנסת כוח, הכנסת כסף, הכנסת
הגיע
משהו, בתמורה קיבלת את מה שאתה רצית לקנות. זה ההבדל בין ירושה לבין קנייה. אבל יש דבר משותף בין ירושה לבין קנייה. מה המשותף? בשניהם, גם בירושה וגם בקנייה ומחירה, בשניהם יש שייכות, קשר בין הצד הנותן לצד המקבל. בירושה חייב להיות קשר
משפחתי,
קשר משפחתי כלשהו, אחרת לא תקבל את הירושה. וקנייה ומחירה, מה הקשר? שילמת, שילמת משהו יחסי בשווי הנכון. לא מעט מדי, כי אז לא תקבל. לא הרבה מדי, כי אז זה הונאה, ואסור לך לקבל גם כן. זאת אומרת שיש כאן איזשהו יחס וקשר בין המקבל לבין הנותן. מה זה במתנה? כשאדם מקבל מתנה, יכול להיות שבמציאות אין שום קשר בין הנותן לבין המקבל.
כל אחד יכול להיות.
כל אחד יכול לקבל מתנה, ולכל אחד אפשר לתת מתנה. המקבל מתנה היה צריך לשלם משהו בשביל המתנה, היה צריך להתייגע בשביל המתנה. אך אם היה מתייגע ומקבל, זה לא מתנה, זה שכר, זה מזכורת. מתנה אתה מקבל כי הוא החליט לתת לך מתנה. אתה לא צד בעצם בכלל, אתה רק הצד היחיד שלך שאתה בסופו של דבר קיבלת. נחזור שוב, בירושה או במחירה אתה גם צד בעצם. לפני שנותנים לך, אז אתה מציאות שיש לך איזשהו עניין בדבר, יש לך שייכות יותר מכל אחד אחר. מה השייכות שלך יותר מכל אחד אחר? בכך שאתה יורש, או בכך שאתה שילמת. במתנה יש לך שייכות לדבר יותר ממישהו אחר? באותו אופן שהוא נתן לך ומאותו צורה שהוא נתן לך, הוא יכל באותו מידה גם לתת למישהו אחר. הוא לא נתן לך בגלל שאתה השקעת והוא חייב לך, הוא נתן לך בגלל שהוא החליט לתת. זה עניין של מתנה. עוד מעט ניגע בשאלה שאולי מתעוררת, ובכל אופן בדרך כלל אנחנו יודעים שלא מקבלים מתנה סתם. כן, אנחנו ניגע בזה עוד מעט, זה נכון. נכון, ודאי. אבל נדבר עוד מעט על העניין הזה, אני לא נתעלם מזה, אבל עוד רגע נגיע לי. בואו נראה איפה יש בתורה גם כן שלושה דברים האלה. איפה יש בתורה ירושה, איפה יש בתורה עניין של קנייה ומחירה, ואיפה יש בתורה עניין של מתנה. בוא נתחיל ירושה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. התורה בשבילנו כמו ירושה. מה זאת אומרת? באים ליהודי ואומרים לו, תדע לך, אתה יורש את התורה. פירושו של דבר שהתורה שלך, בגלל שאתה יהודי, ואתה נבחרת על ידי הקדוש ברוך הוא, יש לך שייכות ולא כל אחד, ואתה יורש את התורה, וברגע שאתה יהודי וירשת את התורה, אז כמו בירושה, זה לא משנה לנו אם אתה חכם או טיפש, אם אתה צעיר או זקן, אם אתה עני או עשיר, היורש יקבל את הירושה בכל מצב. אתה יהודי, אתה חייב ללמוד תורה בכל מצב, כמו שההלכה נפסקה, בין עני ובין עשיר ובין חכם ובין עסוק, בעל עסק, כל אחד חייב ללמוד תורה. למה? כי כל אחד ירש את התורה. התורה שייכת לכל אחד באותו מידה, זה נקרא שהתורה ירושה. מה זה נקרא שהתורה היא נקראת כמו מחירה, עסק? במחירה איך אתה מקבל את החפץ? אתה משקיע. תשקיע יותר, תקבל חפץ יותר גדול. תשקיע פחות, תקבל חפץ יותר זול, יותר קטן. גם בתורה אותו דבר. יש בתורה רמה של ביזנס. מה זה נקרא? אתה מתייגע, אז הסקת רמות יותר גדולות בתורה. אם אתה לומד בשטחיות, אתה לומד פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי זה מה שאתה חייב ואתה לא יכול יותר, אתה גם לא תשיג יותר, אתה לא תבוא בטענות אחר כך ותגיד, למה?
תקנה קצת.
אני, יש לי קצת, והוא כזה תלמיד חכם גדול. הוא התייגע יותר, הוא שילם יותר, הוא קיבל יותר. זה לא שאתה לא שייך לתורה. מצד ירושה, אתה שייך לתורה בדיוק כמוהו. אבל מצד החלק הביזנס שבתורה, תשקיע יותר, תקבל יותר. זה החלק הזה של התורה. הצד השווה אבל בין שניהם, כמו שדיברנו קודם, מה הצד השווה בין ירושה לעסק, לקנייה? שאתה שייך לדבר. מה פרוש שאתה שייך? אתה עשית משהו, או בירושה זה לא נכון להגיד את הלשון, עשית משהו, אבל יש איזה יחס של קרבה בינך לבין הנותן של הדבר, המוריש. אבל מתנה של התורה, מה זה נקרא מתנה? מתנה זה נקרא שאתה מקבל לא ביחס למה שהשקעת והתאמצת והתייגעת. כי אם אתה מקבל, מה שאתה מקבל ביחס למה שהשקעת, אז זה לא מתנה, זה השקעתי. זה נקרא שאתה מקבל מהקדוש ברוך הוא כזה חלק בתורה, או כזה קדושה בתורה, או כזה קרבה לתורה, ברמה כזו שלבד אתה לא יכול להגיע לבד אף פעם, וזה גם לא יחסית למה שאתה משקיע, זה ניתן, זה כמו שאומרים, משהו שהוא למעלה מיכולת השגה אנושית, אדם לא מסוגל להשיג את זה בכוח אנושי, ואתה מקבל את זה במתנה. או לדוגמה, יש כאן לשון שכתוב שמשה רבינו היה לומד תורה ומשכחה. בהתחלה משה רבינו היה לומד תורה ושוכח, עד שניתנה לו במתנה. כך כתוב בגמרא. מה זאת אומרת? מכאן הטבע האנושי, אדם שוכח. זה הטבע, אדם, מי שלא חוזר שוכח. אם אדם מקבל במתנה, הפירוש, קיבלת כאן משהו שהוא בכלל מעל הטבע האנושי.
לא יכולת לזכור בעולם.
זה משהו שהוא, זה לא שייך שתשקיע בשביל לקבל, זה מתנה. זאת אומרת, זה חלק כזה בתורה שהוא למעלה מהיכולת האנושית להשקיע בזה. איך קוראים לחלק הזה? זה נקרא גורל. אתם מכירים את הלשון, אומרים את זה כל יום בתפילה, אשרינו, בטוב, חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אז חלקנו זה כמו הביזנס, חלק שקיבלנו ביחס למה שהשקענו. וחוץ מחלקנו, יש לנו פה גורלנו וירושתנו. השלושת החלקים מתאימים לשלושת הדברים שדיברנו. אז אם כך, מה זה גורל? גורל זה כמו מתנה. גורל זה דבר שאתה מקבל, אתה יכול לומר שהתוצאה של הגורל מתאימה לפי ההשקעה שלך? יש לך איזו מעורבות שלך בתוצאה? שום דבר. אם יש לך מעורבות בתוצאה, זה לא גורל, זה לא הוגן. גורל זה, אתה לא יכול שום דבר להתערב בדבר. זה כמו קיבלתי מתנה, כי הוא החליט לתת לי מתנה. אתה לא יכול לבוא ולתבוע את המתנה בכוח של תביעה משפטית. מתנה זה תלוי רק ברצונו של הנותן. זה נקרא גורל. כל אחד מכיר את המציאות, מה הזכרנו את זה קודם, והגמרא אומרת, השון של הגמרא, ואם הבן אדם לא היה עושה לך נחת רוח, לא היית נותן לו מתנה. בדרך כלל לא עומד אדם ומחלק מתנות סתם ככה למי שעובר ראשון יקבל מתנה. בדרך כלל מתנה נותנים לבן אדם שהוא עשה לכאורה משהו, עשה לך איזה נחת רוח, נכון, אבל האם אפשר לומר שאחרי שעשית לו נחת רוח אתה יכול לטבוע מתנה? למה? סימן שהנחת רוח זה לא תשלום עבור המתנה. אם הנחת רוח היה תשלום עבור המתנה, אז היית יכול לתבוע את זה. אם אתה לא יכול לתבוע, פירושו של דבר שאת המתנה קיבלת כי הוא החליט. ואם הוא היה מחליט שהוא לא רוצה לתת לך מתנה, עשית לו נחת רוח ולא רוצה לתת לך מתנה, אז הוא לא ייתן לך מתנה. הנחת רוח לא מחייבת ומכריחה את הנתינה. וזה לא דומה, כמו שאומרים, לפעמים יש את הלשון, יגעת ומצאת. מצאת, מה זה מצאת בדרך כלל אומרים? מצאת הרבה מעבר ליגיע. אבל שם זה מכריח, כי אם תתייגע, אתה תמצא. עובדה שכתוב, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. סימן שהיגיעה מחייבת את המציאה. אבל מתנה, זה לא מחויב לבוא כתוצאה מהנחת רוח שהבן אדם עשה. אין מחויבות.
איך נברא ירגיש את הנחת רוח שיצא לבורא, אם הוא לא יגלה לו באמת שזה יצא נחת רוח? וכל דבר אחר הוא כאילו שייך להגיע.
אפילו בין בני אדם. אפילו בין בני אדם שאתה מרגיש, ואולי אתה מצפה למתנה.
מצפה.
יכול להיות שאתה מצפה, אבל זה מחייב? לא מחייב. אם הוא לא ייתן לך, אתה תוכל לבוא אליו בטענה, למה הוא לא נתן לי מתנה? אם הוא ייתן למישהו אחר ויעשה איפה ואיפה, אז אתה יכול להגיד למה לי כן, לא כן, לא לא. אבל אם אין לך שם איזה אחיזה על מה להתאפס, אתה יכול להיות שאתה מצפה והוא בכלל לא החליט לתת לך.
זאת אומרת,
מה?
זה
לא בערך ולא מחויב. לא בערך זה ביגעת ומצאת, גם שם זה לא בערך.
גם שגם פה זה לא
מתנה,
זה גם לא בערך.
אבל ביגעת זה מחייב. ופה זה לא מחייב. זה לא תהליך הכרחי בטוח שאחרי נחת רוח באה מתנה.
למה זה חשוב שזה יקרה
את הפרקים? כי המתנה זה עוצמה אלוקית שאין לאנושות שום נגיעה ושייכות והשקעה וקרבה לתוצאה. זה משהו אלוקי לגמרי. זה החלק הזה בתורה שאדם לא יכול לקבל אותה אם הוא לא יקבל אותה כי הבורא יחליט. אתן לכם דוגמה. כל בוקר לפני התפילה, אנחנו בתחילת התפילה לפני הודו, יש לנו בקשה מאוד מעניינת מהקדוש ברוך. יהי רצון מלפניך, שם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש ומהירה בימינו, אתן חלקנו ותורתך. תפילה מאוד מוזרה. למה? יש כמה שאלות על התפילה הזאת. קודם כל, אתה רוצה שיהיה לך חלק בתורה, תלמד. לא, אתה מתפלל. תתפלל שיהיה לי חלק. תלמד יהיה לך, לא תלמד לא יהיה לך. אם תתפלל ותבקש ותתחנן ולא תלמד, זה לא יעזור. צריך ללמוד בשביל שיהיה לך. מה זה הרעיון שאני מבקש?
ואם הוא לא ירצה לתת לך חלק, לא חייב שיהיה
לתת לך. מה זה חלק? אני רוצה להוביל את זה כלהביא לעיין. בפשטות, שאלה בפשטות, מה זה לתת חלקנו בתורתך? שיהיה לך חלק בתורה, יהיה לך חלק בתורה, תפתח את הספר, יהיה לך חלק בתורה, תלמד, יהיה לך חלק. דבר שני, לא מובן דיוק הלשון. אם האדם היה בא ואומר, ריבונו של עולם, היה אומר סגנון אחר, תן לנו חלק בתורה. זה היה בקשה יותר מובנת. יש תורה, יש אנחנו, אומרים, ריבונו של עולם, תן לנו חלק בתורה. אבל אנחנו לא אומרים ככה, אומרים תן חלקנו, מה פירוש חלקנו? זה כבר החלק שלנו, זה כבר זה שלי. רגע, אם זה שלך, אז יש לך את זה כבר, אז מה אתה מבקש? אז יש לך כבר. אז זה אומר, זה חלקנו, זה שלי, לא, אבל אני מבקש תן. תן, אז אין לך, אז למה אתה אומר, זה חלקנו? ואם, משהו כאן לא נדבק. ומה זה בתורתך? תגיד, תן חלקנו בתורה. אז זה תורתך, אז זה שלך, אז מה פתאום אתה דורש? משהו לא מובן, אומרים זה כל יום, ולא נדבקים פה המילים, מה המשמעות? אז הפירוש הוא ככה. יהודי בא ואומר, ריבונו של עולם, אני מתייגע, ואני לומד, ואני משקיע, ואני יודע. ומה שאני יודע ולמדתי, ואני כבר עסקתי, יש לי. אבל מי אומר שיש לי את זה ברמה של מתנה? יש לי את זה ברמה של ירושה וברמה של מחירה וקנייה. יש לי את זה ברמה של ירושה כי כל תורה, כי התורה כולה היא מורשה כאילת יעקב, אז התורה היא שלי. ואני השקעתי וקיבלתי, אז זה כמו ביזנס. זה יש לי. אבל כמה יש לי? כמה שהמוח האנושי הקטן שלי מסוגל להבין. אבל שיהיה לי פה פתאום איזה הערה אלוקית וקרבה למשהו אינסופי שמעל התפיסה הרגילה, אין לי. אז אני בא ואומר, ריבונו של עולם, תן לי מתנה שאותו חלק, חלקנו, אותו חלק שכבר למדתי ברמה של מחירה, אותו חלק שלמדתי והעסקתי ברמה האנושית שאדם מסוגל להגיע אליה, אני רוצה לקבל בתורתך, התורה שלך היא שלך, תפרו שהיא שלך. אם היא שלא, אז היא למעלה מהשגה אנושית. אז אנחנו מבקשים לך, תכניס בתורה שאנחנו למדנו
את המתנה שלך.
את המתנה שלך. על זה שייך להגיד יהי רצון. למה שייך להגיד יהי רצון? פה אי אפשר להגיד בן אדם, מה אתה מבקש? תלמד. ללמוד אני יכול רק את הרמה של ירושה ומתנה, סליחה, ירושה ומחירה אני יכול. אבל מתנה זה לא תלוי בי. אני אשקיע 100 שנה, אם הוא לא יחליט לתת לי מתנה, אני לא יכול לדרוש את זה, לא יכול לקבל את זה. כל בוקר אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, תן לנו מתנה. ואותו חלק שכבר למדנו, תן לנו מתנה. זה הבקשה. עכשיו נבין עוד דבר מעניין, וזה מתקשר מה שהזכרנו קודם עם עשרת הדיברות. יש דבר מאוד מעניין בעשרת הדיברות, שמצד אחד כתוב ששתי הדיברות הראשונים, ממי שמענו?
מהגבורה.
איך כתוב? הגמרא אומרת במסכת מכות, אמר רב אמנונה, מה יקרא, מה הפירוש של הפסוק תורה ציווה לנו משה מורשה? אומר רב אמנונה, תורה בגימטריה, כמה הגימטריה של המילה תורה? שיט 111, תורה בגימטריה 611, חסר לנו עוד 2 ל-613, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. זאת אומרת ששתי הדיברות הראשונות שמענו ישירות מהקדוש ברוך הוא. לא, משה רבינו לא היה בשבילנו ממוצע להעביר לנו את הדברים, אלא ישירות מפי הבורא. מה המיוחד? למה דווקא את שתי הדיברות הראשונים שמענו ישירות מפי הבורא? שתי הדיברות הראשונים זה האמונה וההתחברות שלנו לאלוקות שמעל ההיגיון, ובזה כולנו שווים, בזה כולנו מקבלים ישירות מבורא עולם. זה דבר שמתחברים. ואיך קוראים ליום הזה שקיבלנו את המתנה הזו? איזה חג זה? חג מתן תורה. מה קיבלנו במתנה? קיבלנו כאן מתנה שהיא מעל גדרי האנושות, היא לא דבר שאפשר להשיג אותו בהיגיון. זה גם לא דבר שמשה, אם זה היה דבר שמשה רבינו היה מספר לנו, אז דבר שאפשר ללמוד אותו בתהליך של למידה הגיונית ואפשר בן אנוש. אם משה רבינו היה צריך לאסוף את היהודים, לתת להם הרצאה ושיעור ושיחה והתוועדות ולהסביר להם את כל המושגים של אנוכי ולא יהיה לך, אז פירושו של דבר שזה דבר שאפשר להלביש אותו בגדר אנושי. זה לא היה מתן תורה, זה היה יכול להיות מקסימום חג קניית התורה או חג ירושת התורה. מה זה חג מתן תורה? הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה לתת לכם דבר שהוא מעל כל תפיסה הגיונית, זה התקשרות לאלוקות שמעל ההיגיון. איך אני אתן לכם את זה? אני אתן לכם מתנה. את זה ישירות, מתן, מתנה, אנוכי ולא יהיה לך, ישירות מפי הבורא, מתנה ישירה. עכשיו יש כאן דבר מאוד מעניין שהרמב"ן אומר, וזה הקטע הבא. הרמב"ן אומר דבר מאוד מוזר, מוזר להם שומעים את זה פעם ראשונה. הוא אומר כך, אני אפרש לך קבלת רבותינו, בוודאי שכל עשרת הדיברות שמעו כל ישראל מפי אלוקים כפשוטו של כתוב. הרי הפסוק אומר במפורש, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי אשר. אז מה אלוקים דיבר? את הכל. אז למה אומרים שרק אנוכי ולא יהיה לך שמענו מפי הגבורה? אומר הרמב"ן כך, אבל בשני הדיברות הראשונות היו שומעים הדיבור ומבינים אותו ממנו כאשר יבין אותה משה. שתי הדיברות הראשונות, עם ישראל ומשה רבינו, היו באותו רמה, באותו דרגה, כולם הבינו ישירות מה שהבורא אומר. ועל כן ידבר עמהם כאשר ידבר האדון אל עבדו, כמו שהזכר. ומכאן ואילך, מה קרה בשמונה הדיברות האחרונות? ישמעו כל הדיבור ולא יבינו אותו. הם שמעו את כל הדיברות האחרות, הם שמעו קול, לא הבינו מילה אחת. משה רבינו, שמענו, שמענו, שתיים הראשונים שמענו והבנו, אחר כך שמענו קול, שמענו, שמענו, לא הבנו כלום. והצטרך משה לתרגם להם כל דיבור ודיבור עד שיבינו אותו ממשה. כך אומר הרמב"ן, זה נקרא אלוקים דיבר הכל, הבינו שתיים, לא הבינו שמונה, משה רבינו הביא להם. שאלת השאלה, מה התועלת בלשמוע קול ולא להבין? ממה נפשך? אם הקדוש ברוך הוא רצה שהם יבינו ישירות ממנו, היה נותן להם להבין את הכל כמו את השתיים הראשונות. ואם הוא יודע שחייבים לעבור דרך משה רבינו, אז שהם ישמעו את השתיים, אחר כך לא ישמעו כלום, ישמעו ישר משה רבינו. אלא מה זה המעלה של השתיים הראשונות אמרנו? השתיים הראשונות זה ישירות מהבורא, זה מעל תפיסת אנוש בכלל. כל שאר דברי תורה שיהודי לומד, הוא מבין בהיגיון. הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תחשוב שמה שאתה מבין זה הסוף וזה נגמר. נדע לך שבתוך מה שאתה מבין תמון בזה עוצמה אלוקית שמעל ההיגיון. איך יהודי יכיר בחידוש הזה שבתוך מה שהוא מבין תמון עוצמה מעל ההיגיון? הוא שמע קול, לא הבין. משה רבינו הסביר לו, אבל בתוך ההסבר של משה רבינו אומר, זה הקול ששמעתי. זאת אומרת, בתוך המילים ההגיוניות בעצם מה תמון? הקול שמעל ההיגיון. במילים אחרות, כל עשרת הדיברות, מה זה? משהו אלוקי שמעל ההיגיון. התכלית שזה ירד גם להיגיון. למה זה דומה? לגורל. אמרנו קודם, מה זה גורל? גורל זה כמו מתנה. למה גורל זה כמו מתנה? מה זה גורל? דבר שאין תערובת אנושית בגורל. אתה עושה גורל, אתה לא יכול לערב פה שום דבר, שום היגיון, שום שיקול, שום כלום. זה גורל, זה נטו מהשם יצא הגורל. גורל זה כמו עשרת הדברות. אם כך יובן מה שהגאונים אומרים, העובר על הגורל כעובר על עשרת הדברות. הם בעצם מגלים לנו שעשרת הדברות זה כמו גורל. עשרת הדברות זה חג מתן תורה. אמרנו מתנה זה כמו גורל. גורל זה כמו עשרת הדברות. זה בעצם כל זה קשור לאותו נקודה. וזה עוד מילה אחת שלא אמרתי קודם, שכתוב שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. מה הקשר בין החצי השני והחצי הראשון? כי מתי נראה בגלוי את החלק הזה של התורה? שיבנה בית המקדש. היום אדם חושב שהתורה זה רק מה שהוא מבין. שיבנה בית המקדש מסתכל על התורה ברמה אחרת, נראה בתורה שזה גורל, זה מעל ההיגיון, זה כמו מתנה. וזה גם כן הסיבה למה החלוקה של ארץ ישראל היה גם כן חייב להיות בגורל. כמו ששאלנו קודם, למה כל כך דוחקים לכיוון הגורל? מצד אחד אומרים שהחלוקה הייתה על פי היגיון, ומצד שני אומרים, אך בגורל יחלק את הארץ. חייב להיות בגורל, למה? רבי מסביר, מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה מקום שכתוב שמה, תמיד עיני השם אלוקיך בא. מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל זה מקום ששמה מאיר בגלוי השגחה פרטית. ארץ ישראל זה מקום שאלוקות נמצא בגלוי. לכן גם כשרבי שמעון בר יוחאי אמר שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, תורה וארץ ישראל והעולם הבא. ארץ ישראל זה מתנה כמו התורה. ארץ ישראל זה מקום ששמה מאיר אלוקות בגלוי למעלה מטעם ודעת. כל העולם יש השגחה פרטית, כל העולם נמצא הקדוש ברוך הוא, לית אתר פנוי מיני מלוא כל הארץ כבודו. אבל בארץ ישראל זה רואים שזה מעל ההיגיון. ארץ ישראל נשמרת מעל ההיגיון, ארץ ישראל בגלוי בא מעל ההיגיון. אם חלוקת ארץ ישראל היה רק לפי ההיגיון, אם זה היה רק באופן של הרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו, אז חס ושלום לא היינו יכולים לראות שתמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ולאחרית שנה. אם ארץ ישראל היה חלוקה הגיונית בלבד, אפילו אם זה היה רק באורים ותומים ורוח הקודש, זה עדיין לא היה זה. כדי שבארץ ישראל יהיה גלוי ממש שזה השגחה אלוקית מעל הטבע באופן של מתנה, חייב היה להיות שארץ ישראל יהיה חלוקה דווקא בגורל.
על פי הטבע בעצם.
שזה
גלוי.
אז היה את שניהם ביחד. כמו שאמרנו קודם, שזה חייב להיות, כמו בעשרת הדיברות, שתי דיברות הראשונים מעל ההיגיון, ואחרים, משה רבינו מכניס את זה להיגיון, אבל שמענו את הכל מהקדוש ברוך הוא, גם בארץ ישראל היה אותו דבר. היה גורל.
לא יכול להיות כמו בחלום פרעה, שכי פעמיים נכון הדבר.
אם בגלל נכון הדבר, אז אפשר למצוא עוד דרכים. לא צריך דווקא להכניס את העניין של הגורל דווקא. גורל זה נקודה כזו שזה לא רק בכדי לאמת את הדבר. אם בכדי לאמת את הדבר, אז יש רוח הקודש, יכול להיות דברי נבואה, יכול להיות בצורה שונה. הגורל זה משהו שבאופן גלוי שרואים שזה כמו מתנה מלמעלה. מתנה מוחלטת. שהמתנה הזו היא, כמו שהזכרנו קודם, גם צורת הלמידה בתורה באופן של מתנה, זה צורת לימידה אלוקית, וגם בארץ ישראל זה גילוי אלוקות באופן מיוחד, וזה המיוחד של העניין הזה של הגורל שיש לנו מפה.
למה היהודים לא יכולים לקבל את הארץ ישראל?